כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. יש עתיד נגד אריה דרי, למרות שרשמית הם מציעים חוק שלא יאפשר למי שהורשע בעבירה שיש עם הקלון לשמש בתפקיד שר, חבר כנסת או ראש עיר, אבל כנראה שהם מכוונים למקום מסוים כחלק מקמפיין הבחירות. אנחנו ננסה להבין למה הם המתינו עם החוק הזה עד עכשיו, וגם מה מתרחש במעונות ראש הממשלה. בעוד כשבועיים מבקר המדינה יפרסם את הדוח, ושאלת הטיימינג היא שאלה המתבקשת בתקופה כזו של רגע לפני בחירות. אם מדובר במשהו שאירע בעבר, מה הדחיפות לפרסם את זה רגע לפני? או שאולי דווקא בגלל שאנחנו רגע לפני בחירות צריך לפרסם את הדברים שידע הציבור. נעקוב גם אחרי הסקרים או לאחר הגשת הרשימות. יש תזוזות קלות מכאן לכאן, אנחנו נבדוק בדיוק מי מקבל יותר ומי פחות. ועוד עניינים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואנחנו פותחים עם חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד. בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
אנחנו רוצים לפתוח עם החוק החדש שאתם רוצים לחוקק, וזה מורשע עם קלון לא יוכל לשמש כחבר כנסת, כשהשאלה שנשאלת היא למה דווקא עכשיו?
אני אומר, מדובר בסדרה של חוקים ולא חוק אחד. הסדרה כולה אמורה להפחית, או יותר מזה, למגר את השחיתות השלטונית, השחיתות הציבורית, שבאמת אני חושבת שכל אזרחי המדינה מסתכלים על מה שקורה במערכות השלטוניות, ופשוט מיואשים מהעניין הזה. המטרה היא לנקות את הציבוריות הישראלית מהאנשים שסרחו.
כן, אבל את מבינה ששאלת המועד שבו אתם מכריזים על זה היא מחויבת המציאות שמחברים אותה למועד הבחירות הקרב. הרי עושה רושם שההתמקדות שלכם, לפחות חלק מההתמקדות בקמפיין, זה נגד אריה דרי. יש
לא,
קשר בין הדברים,
לא,
או שזה ממש מקרי לחלוטין?
ממש ממש לא. אני חושבת שבוודאי אתה יודע שלאורך התקופה האחרונה אנחנו שומעים עוד ועוד סיפורים על אנשים שפרחו, אנשים שנחקרים, אנשים שנחשדים. אנחנו שומעים על פרשות שחיתות, חדשות לבקרים. הדבר הזה לא תקין, וכל מה שאנחנו רוצים, ורצינו בעבר, ועכשיו גם מביאים את זה לידי ביטוי בהצעות חוק מסודרות, הוא פשוט לנקות את המערכות. זה לא עניין פרסונלי נגד אדם כזה או אחר.
אבל פרסונלית כן מדבר יאיר לפיד נגד אריה דרי.
הוא גם מדבר נגד אנשים אחרים. הוא לא רוצה, הוא ומפלגת יש עתיד לא רוצים אף אחד שדבק בו רבב. תראה, בסוף נבחרי ציבור אמורים לייצג את הציבור הישראלי, להיות ללא גם ללא כתם ולו הקל שמקלים ברקורד שלהם. אני חושבת שזה דבר נכון. אין פה רדיפה של אף אחד, להפך, יש פה לעבוד בשביל הציבור הישראלי, והציבור הישראלי מעט בשחיתות שלטונית.
אתם בעצם יוצאים עם הכותרות על החוק הזה שאתם רוצים לחוקק. מתי בפועל אבל תוכלו לחוקק את החוק הזה?
מיד אחרי הבחירות הקרובות.
זאת אומרת, יש סיבה לכך שזה מתפרסם דווקא בימים אלה?
כן, הסיבה העיקרית היא, אריאל, שכל אזרח במדינת ישראל צריך להגיע לקלפי ב-17 למרץ, ולבחור במפלגה שהכי מסתדרת עם תפיסת חיים שלו. ומכיוון שיש עתיד מפרסמת את עיקרי המסע שלה ואת עיקרי האג'נדה שלה, אני חושבת שזה זמן מצוין להראות לאזרחים מה בכוונתנו לעשות, מי שניבחר בקדנציה הבאה.
אבל את יודעת שאחד הדברים היפים בדמוקרטיה שלנו היא שאדם שהורשע, נשפט, ריצה את עונשו, שילם את חובו לחברה כפי שנוהגים לכנות, אין סיבה לא לאפשר לו לחזור לחיים תקינים. אחרת אנחנו מפספסים פה חלק מהפואנטה של התהליך שעובר אדם שכזה.
אז אני אומרת, אני בוודאי לא מתנגדת שאדם יחזור לחיים תקינים. אבל מכיוון שמדובר באנשי ציבור, שיש להם השפעה על חייהם של אנשים אחרים, אני חושבת שזה לא ראוי שהוא יחזור למערכת הציבורית. יש עוד מגוון מאוד רחב של תפקידים שהוא יכול לשרת בהם ולעשות למען. הוא לא חייב להיות במערכת השלטונית, והוא לא חייב להיות במערכת הציבורית.
את יודעת שזה לא יעבור הרי?
לזה אנחנו עוד נבדוק.
אוקיי. איך אתם מתכוונים לראות את עצמכם בממשלה עתידית?
מה זאת אומרת?
מדברים הרי על הגושים שצריכים להתחבר אליהם, ועושה רושם שאיך שלא יצאו הדברים, צריך פה שילוב יחד עם המפלגות החרדיות.
אריאל, אמרנו את זה בעבר, ואני אחזור שוב, אנחנו לא מתנגדים לאף אחד. אנחנו כן מבקשים שהעקרונות שאיתם הגענו לפוליטיקה הישראלית יישמרו.
תסכימו לשבת בממשלה אחת יחד עם אדם שהורשע ובעבירה שיש עם הקלון?
אני חושבת שראוי היה שאדם שהורשע לא הגיש את מועמדותו.
היה והגיש והיבחר?
כל עוד החוק לא שונה. וכל עוד התהליך הוא תהליך דמוקרטי, שבו אזרחי מדינת ישראל בחרו בו, במידה והעקרונות שלנו התיישבו עם תפיסת עולמו, אני לא רואה שום בעיה שאנחנו נשאבים.
זאת אומרת, גם אם אדם שהורשע בעבירה שיש עם הקלון, למרות שזה חוק שאתם הולכים לחוקק, שאנשים כאלה לא יוכלו לכהן בתפקידים של שר.
אריאל, אם הייתה לי אפשרות לחוקק עכשיו את החוק, הייתי מחוקקת אותו. מכיוון שאין לי שום אפשרות לחוקק חוק בשלב הזה, ומכיוון שהחוק עדיין קיים במתכונתו דהיום, אין לי שום אפשרות, ואני לא רוצה לפגוע כמובן בתהליך הדמוקרטי. ולכן אנחנו נשב עם כל מי שיסכים לעקרונות של יש עתיד.
אוקיי. את יודעת שזו שפה שהיא קצת שונה מהשפה של הבחירות הקודמות, השפה שאנחנו שומעים מיש עתיד.
זה ממש לא נכון, אריאל, אני...
את לא יכולה להגיד לא נכון, כי אנחנו זוכרים, זה היה לא מזמן, את יודעת.
אריאל, זה באמת היה לא מזמן, והזיכרון שלי לא נפגע בכלל. ואני רוצה לומר לך שתמיד תמיד אמרנו שאנחנו נשב עם כל אדם שהסכים לעקרונות של יש עתיד. ואתה בוודאי זוכר שחלק מהעקרונות היו נושא השוויון בנטל. ואני מבינה שהמפלגות החרדיות היו פחות בעד הנושא הזה. וזו הסיבה העיקרית למדוע לא ישבנו עם חרדים בממשלה. כל טיעון אחר הוא בגדר סיפור שכנראה היה מאוד נוח.
אני אעזור לך עם התשובה. האם יכול להיות שכשיאיר לפיד אומר עשיתי טעויות, אחת הטעויות שהוא מדבר עליהן זה ההכרזה הפומבית שלא נתנה לו לסגת מהעובדה הזו שהוא לא יושב עם חרדים בממשלה, והפעם הוא השיג את המסקנות והבין שהוא לא יכול לצאת עם אמירות כאלה יותר?
אריאל, ממש לא הייתה אמירה אף פעם הוא לא
יושב
עם חרדים.
לא, זה את לא יכולה להגיד, אבל את משבשת את העובדות, הוא הרי אמר את זה בצורה ברורה.
אני ממש לא זוכרת אמירה כזאת, אני כן זוכרת אמירה שאנחנו נלך על הדגל שלנו, שהוא השוויון בנטל. אני מבינה שמפלגות החרדיות התנגדו, וזו הייתה הסיבה היחידה שבגינה מפלגת יש עתיד, לא יש בה עם החרדים בממשלה.
תראה שהפרשנים אומרים, שליש עתיד תהיה פחות בעיה לשבת עם החרדים מאשר לחרדים עם יש עתיד בממשלה הבאה.
זה עניין לפרשנים.
אוקיי,
אני מדברת על מה אני יודעת לומר.
מקום 8 את ברשימה, נכון?
נכון.
וכמה אתם מצפים לקבל הפעם?
כמה שיותר.
זה הגיוני. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, תודה לך על השיחה הזו.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב לדוקטור ועורך הדין חיים שיין.
בוקר טוב, אלעד.
אנחנו דרוכים לקראת פרסום דוח המבקר על ההתנהלות במעונות ראש הממשלה. מה לדעתך נגלה שם?
אני לא יודע מה נגלה, אבל 25 שנה כולם יושבים על משפחת נתניהו ומנסים למצוא סיפורים של שחיתות וכדומה, וכעבור הרבה מאוד שנים מצאו סיפור על בקבוקים, וכולם מנפחים את זה והפכו את זה לאיזה מין משהו אדיר וגדול.
אתה יודע שזה סיפור טוב אבל.
כן, כן, סיפור טוב. בקבוקים זה תמיד סיפור טוב.
לא, זה גם מחזור, גם בקבוקים, גם כספים.
כן,
יש פה הכל. רק שמדובר בכמה אלפי שקלים בודדים, כן?
כן, 4,000 שקל, אתה מבין על מה מדובר. אבל בסדר, היועץ המבקר המדינה יעביר את חוות דעתו, היועץ המשפטי יבדוק, אחר כך אם יהיה צורך, היועץ המשפטי יורה על בדיקה יותר מעמיקה, ובבוא היום מתברר מה בדיוק האמת בעננה הזאת שהתקשורת מפריחה.
עכשיו, הזכרת שמדובר 25 שנה שיושבים על משפחת נתניהו. אני חושב שאתה יודע מה, זו השאלה המרכזית. 25 שנה יושבים עליהם, האם לא הגיע הזמן שמשפחת נתניהו תבין שמשהו בהתנהלות שלה לא עובד נכון ציבורית?
תראה, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה. לדעתי זה משהו שקשור במקשור של הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. יש פה איזשהו תסביך רדיפה נגד משפחת נתניהו. אני פעם כתבתי מאמר שניסיתי להסביר את הביבי-מניה, ביבי-פוביה הזאת. הסיפור הוא מעניין. חשוב מאוד להבין, לבנימין נתניהו, גם אם זה לא נראה כל כך בתקשורת, יש לו חזון ויש לו דרך ויש לו אמונות ויש לו דעות, והוא מקדם אותם. לתקשורת הישראלית שהיא ברובה שמאלנית, הדברים האלה לא מתאימים. עובדה שבחירות אחרי בחירות הימין מנצח, אז עושים כל מאמץ כדי להפיל את שלטון הימין.
כן, אבל אתה יודע שמצד אחד, כמו שאתה אומר, יש לו את הדרך שלו, ועובדה שגם הציבור כנראה מאמין לזה, כי הוא מצליח להיבחר פעם אחר פעם. עם זאת, גם אנשים שבוחרים בו, אני בטוח, לא חוסכים ביקורת מההתנהלות הזו, שפומבית נראית לא טוב.
אני אומר שוב, אז במדינה יש מערכות שבודקות את ההתנהגויות האלה, הרי אנחנו לא עוסקים בנושא של הליכות ונימוסים אצל חנה בבלי. אז יש מבקר מדינה, יש יועץ משפטי, יש גופי חקירה, שיבדקו ויגידו מה נכון ומה לא נכון. התפקיד שלנו זה לא לחנך. התפקיד שלנו זה לבחור את מי שאנחנו חושבים שהוא הכי מתאים לעמוד בראשנו.
יש ביקורת על כך שמזדרזים לפרסם את הדוח הזה, למרות שדווקא נראה לי שזה בדיוק הזמן. לפני שבוחרים בראש ממשלה פעם נוספת, צריך לקבל עליו כמה שיותר נתונים, לא?
א', זה בסדר גמור, לדעתי, אומנם העיתוי קצת מוזר, רק אתמול בבוקר טענו שמבקר המדינה והיועץ המשפטי רופסים ובטלנים, ועד שעות הערב פתאום מבקר המדינה כבר מודיע שהוא מפרסם את הדוח, אבל שלטון החוק הוא נמצא מעל כולנו, חייבים לכבד אותו, ואני מקווה שהדברים ייבדקו, ואני רק מקווה שכל אנשי התקשורת ששלטון החוק ברוממות גרונם יאפשרו בדיקה הוגנת ויסודית, ולא יפעילו לחץ יומיומי על גופי החקירה כדי שיסיימו את זה מהר לפני הבחירות, שאפשר יהיה לעשות און פוליטי מזה.
אתה מדבר על התקשורת שהיא שמאלנית, אם אינני טועה ותתקן אותי.
לא כולם, חוץ מרדיו קול חי ועוד כמה ערוצים קטנים.
אנחנו ניטרלים, אנחנו מקבלים את כולם. אבל יש מצד שני גם את התקשורת האחרת, שבה למשל אתה, אם אינני טועה, כותב כמו עיתון ישראל היום, נכון?
אני כותב בעיתון ישראל היום, כן.
עכשיו, נסה לתת לי פרשנות חיצונית עד כמה שניתן. למאבק הזה שיש בעיקר, אם אינני טועה, בין ישראל היום לידיעות אחרונות. אני לוקח אותך לנושא אחר, עזוב רגע את ראש הממשלה בצד, למרות שהקשר הוא כמובן ברור. איך מתנהלים הדברים האלה? הרי יש פה בעצם עימות חזיתי בין שני העיתונים שנמשך כבר מספר שנים.
נכון, קרה פה דבר מעניין. היה פה עיתון, שלעיתון הייתה מדינה. הוא קבע את סדר היום, הוא ידע מה היו החלטות ממשלה ולפני שהשרים ידעו. היה לו מונופול על הידע והמידע.
איך הוא ידע? כי מה? כי הוא היה מחובר לאנשים הנכונים בממשלה?
בוודאי, הוא גם ידע לתת גיבוי למי שצריך באותו זמן. וככה הוא היה מחובר וקיבל את כל המידע. הוא שלט בשוק הפרסום וכדומה. היו לו גם ערוצים נוספים, כמו לדוגמה ויינט ודומיהם. שמה שקרה פתאום משום מקום, הופיע איזשהו עיתון, שקראו לו בהתחלה חינמון וביביטון, והעיתון הזה עבר את ידיעות אחרונות בתפוצה שלו. ועל זה הם פשוט לא יכולים לסלוח.
אבל אתה יודע שכמו אותן הטענות שבעצם מפנים כלפי ידיעות אחרונות, יש את אותה לגיטימציה להפנות הטענות האלה כלפי ישראל היום, שמשרתים את הצד השני, ואי אפשר להתעלם מהכותרות ומהניסוחים של הכותרות. והשאלה היא, אני רוצה לחדד את זה, למרות שאתה לא תוכל לענות לי תשובה כנראה אמיתית עד הסוף.
למה אתה מניח את זה?
כי בכל זאת, אתה יודע,
בכל זאת, אני רוצה שתדע, אני כותב מדורי דעה בעיתון, אני לא מתפרנס מהעיתון, אני מרצה למשפטים ועורך דין, אני פשוט אוהב את הכתיבה, אז אף אחד לא יגיד לי מה לכתוב.
אז נהדר, אז יהיה לך אולי יותר קל לענות. עד כמה, כמו שידיעות אחרונות היו מחוברים לצמרת וקידמו את מי שהם רצו, כפי שאתה אומר, עד כמה זה קורה בישראל היום? מי הם האנשים שדואגים לייצר את הכותרות הנכונות, לסגנן את הדברים בצורה נכונה, לקבל את האינפורמציה הנכונה? הרי אי אפשר להתעלם מהקשר של נתניהו לעיתון הזה. אני חושב שגם הוא עצמו מעולם לא הכחיש את זה.
אין לי בעיה שעיתון יש לו אג'נדה. עיתון שאין לו אג'נדה אפשר לעטוף בו דגים. אז הבעיה היא לא באג'נדה, הבעיה היא באופן שבו מנהלים קמפיין אישי מתוך מטרה אחת להפיל את השלטון. זה מה שמפריע לי. אם ידיעות אחרונות יש לו אג'נדה שמאלנית, אז שיגיד שזאת האג'נדה. אבל הוא הרי לא אומר את זה. לכן כל המאבק הוא מאבק כלכלי, ובשם המאבק הכלכלי הזה משמיצים את ראש הממשלה, ועושים כל מאמץ.
זה רק כלכלי המאבק פה?
רק כלכלי, רק כלכלי. אין פה שום עניין מעבר לכלכלה.
עיתון זה עדיין כלכלי בימים אלה?
בוודאי, עיתון בוודאי שהוא העיתון הוא כלכלי. העיתון צריך לפעול על פי קריטריונים כלכליים.
ישראל היום זה עיתון כלכלי?
אני חייב להגיד לך שלעיתון ישראל היום יש תוכנית עסקית. התוכנית הזאת נבדקה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, ואתה תופתע שהעיתון הולך ומתקדם לקראת עצמאות כלכלית.
כן, נראות שכבר הרבה שנים יש מי שמממן.
בסדר, תשמע, זה לגיטימי שבן אדם רוצה לתת ביטוי לאג'נדה מסוימת, אז הוא עוזר במימון שלו, אבל אני אומר שוב, אין לי בעיה של עיתון יש אג'נדה. יש לי בעיה שעיתון מהבוקר עד הערב מייצר אג'נדה אחת שהיא להפיל את נתניהו והימין.
אוקיי.
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד.
כן.
אני חושב שעניין הבקבוקים זה סייעת הדשמי הגדול לציבור החרדי.
למה?
אם לא היה הסיפור של הבקבוקים כבר 10 ימים, אז כולם היו מדברים על השוויון בנטל, ולמה החרדים מפגינים, ולמה החרדים אלימים וכדומה. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח את סיפור הבקבוקים.
אני בהחלט, בהחלט מקבל את הדברים האלה.
אף אחד לא מדבר על עניין החרדים, ואני מקווה שהמפלגות החרדיות יעשו עבודה שקטה ויפה, ויקבלו הרבה מנדטים.
לפעמים צריך לשתוק רק כדי לא לקלקל, אתה יודע.
נכון, נכון, זה מה שהם עושים, והקדוש ברוך הוא יעזור להם.
בעזרת השם. דוקטור ועורך הדין חיים שיין, אני מודה לך על הדברים האלה.
תודה. כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לסטטיסטיקאי, פרופסור קמיל פוקס.
בוקר טוב.
עורך הסקרים, לפי מה שרשום לי פה, של ערוץ 10 והארץ, כן? מטעם מכון דיאלוג. אוקיי. מה משתנה בסקרים?
מה משנה בסקרים, או מה משתנה בסקר הספציפי שהופיע כרגע?
נתחיל מהאחרון כמובן, ולפי זה נדע.
של הבוקר, של הבוקר בארץ. ובכן, אם אנחנו משווים את הסקר הזה לבין הסקר הקודם שהופיע בארץ, שנערך לפני חודש, אז יש מהפך. זאת אומרת, בסקר הקודם המחנה הציוני הוביל ב-23 מול 22 מנדטים, בסקר הזה הליכוד דווקא מוביל ב-25 מול 23 מנדטים.
כשהם מסתכלים על הסקר, זה נראה שהמנדטים האלה נלקחו מהבית היהודי, לפחות בחלקם.
זה נראה נכון, זה נראה נכון. זאת אומרת, מה שקורה הוא שיש התחזקות של המגמה של כאילו שמצביעים בשני פתקים. זאת אומרת, מצד אחד יש ראש הממשלה, ואז הולכים את הקולות, מי שרוצה את ראש הממשלה, אז הולך יותר לכיוון הראש הממשלה לעומת
המפלגות. אז מה בעצם, מה אפשר להסביר, מה מחזק את הליכוד? זה הקמפיין של ראש הממשלה או הקמפיין של צהל?
הקמפיין של צהל,
כן.
חושב.
Okay.
זאת אומרת, כאשר הנושא העיקרי הוא הנושא הביטחוני, אז עולה גם הנושא המקביל, והוא הנושא מהמתאים ביותר להיות ראש הממשלה. זאת אומרת, הנושאים החברתיים, הכלכליים, נדחקים הצידה, ואז השאלה היא שמי הוא המתאים ביותר לראות ראש הממשלה, ובשאלה הזאת, כשאתה שואל אותה, אז נתניהו מוביל הרבה על הרצוג, 51% לעומת 28% להרצוג בסקר שלנו.
והבית היהודי שיורדים ל-13 מנדטים, האם זה
לא,
גם
ל-14 מנדטים מ-16 מנדטים.
ל-14 מנדטים, הירידה, כן. הזו נובעת, מה, אולי בגלל הסאגה עם אלי אוחנה, או
זה יכול להיות, אבל זה בהחלט יכול להיות שאנשים אומרים, כרגע אנחנו מצביעים לרשות הממשלה.
איזה עוד משהו, עוד זה עוד הפתעה יש בסקר הנוכחי, או שבסך הכל המגמה נשמרת?
אני לא יודע מה זה נקרא הפתעה, אבל בסך הכל אנחנו רואים גם ירידה של יש עתיד ל9 מנדטים, ומה שאולי מעניין בצד השני של המפה, שהמפלגת יחד של אלי ישי, בסקרים, בכל הסקרים שאני ערכתי, בכולם היא עוברת את אחוז החסימה. אני ראיתי סקרים אחרים שבהם היא לא עברה את אחוז החסימה, אבל בסקרים שלי היא עוברת את אחוז החסימה די בביטחון.
וזה בגלל האיחוד שלה עם עוצמה?
לא, לאו דווקא. זאת אומרת, אפילו כאשר יחד רק הופיע, אז בסקר שאני ערכתי באותו הזמן, אז יחד עברה את אחוז החסימה, אבל עכשיו כאשר ישנה עם העוצמה היהודית, אז ראיתי גם סקרים אחרים שבהם היא עוברת את אחוז החסימה, אבל אנחנו לא רואים...
לא רואים גידול
אבל. לא רואים את החמישה מנדטים.
את הגידול, יהדות התורה עושה רושם בסקרים גם עולה במנדט אחד.
נכון, אבל, אבל, אבל היא מתנדנדת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על, על מדגמים קטנים יחסית, זה של 500 איש, אז בהחלט סטיות כאלה יכולות להיות גם טעויות מקריות.
אוקיי, אז זאת שאלה טכנית באמת לסיום. התחושה בציבוריות החרדית לפחות היא, שחרדים לא משתתפים ממש באופן אמיתי בסקרים. האם זה משהו שאתם יודעים לזהות אותו, למדוד אותו?
קודם כל משתתפים. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כמובן, זאת אומרת, נכון שהם לא משתתפים, שאחוז אלה אשר עונים לפעם הראשונה, אז הוא יותר קטן מאשר באוכלוסייה הכללית.
וכשהם כבר כן עונים, הם עונים את התשובות הנכונות? מספרים באמת למי הם יצביעו?
או, בוודאי, זאת אומרת, אני חושב שדווקא זאת האוכלוסייה אשר גם אם לא משקרת, זאת אומרת, אם היא לא רוצה לענות, היא לא עונה, אבל היא בוודאי לא תשקר בזה, ואני חושב שיש להם גאוות יחידה, ולמשל, כאשר אנחנו שואלים את החרדים האשכנזים, אז יש לנו איזה 85% שאומרים שיצביעו בשביל יהדות התורה, וגם בין...
והאחוזים האחרים, ה-15% האחרים, מה אומרים?
חלק מהם הליכוד.
מעניין. לא יחד.
לא, 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 לא. אבל בין המזרחיים יש כאלה גם כן שאומרים שיצביעו בשביל יהדות התורה.
מעניין. אוקיי. אז אלה הנתונים של הסקר האחרון. פרופסור קמיל פוקס, אני מודה לך.
בבקשה, יום טוב.
בוקר טוב לדודי זילברשלג, היועץ האסטרטגי.
בוקר זך.
אנחנו נתחיל ככה מסוף הדברים של הנתונים מהסקר האחרון שקיבלנו, וזה בעיקר מפלגת יחד, שלפי פרופסור פוקס עוברת את אחוז החסימה, ומה שמעניין הוא שעל פי השמועה נצפית בשיעורו של הרב מזוז, האם זה אומר שאתה נותן את קולך למפלגת יחד של אלי ישי?
כן, אני גם מלווה את מפלגה זו, לא כל כך הבחנת בניואנס הקטן שאני אמרתי בוקר זך. ולא בכדי.
כי אלה האותיות בסוף שהתקבלו?
כן, איש זך ונקי, נקי כפיים, מקבל את האותיות זך.
והחלטת שאתה תומך בו?
כן, אני מלווה אותו כבר חודשים ארוכים. הלכתי ממקום שהוא היה תחת לחץ של השפלה, וחשבתי שזה נכון לתמוך בו, על מנת להציל השוק מיד ושקו.
והחיבור לרב מזוז שפתאום נוצר?
תראה, אני מכיר את הרב מזוז הרבה שנים. כשנפגשתי איתו לאחרונה, בעקבות העניין הזה, אז ניסיתי להזכיר לו שהיה לי פעם חנות ספרים שהוא היה בקליינט שנצפה הרבה, ושאלתי אותו הרבה הרבה שאלות, בעיקר על דקדוק ועל לשון, שכידוע הוא אולי הגדול בעולם בתחום הזה. אז הוא ידע גם להזכיר לי את איתם בקהילה ככה בעדינות. אבל אתמול אני חייב לומר שאתמול הייתה לי הפתעה מוחלטת. אם היהודי היה מדבר 7 שעות, הייתי יושב שם ונמס במשך כל השעות הללו. ראיתי את עטרת יהדות ספרד חוזרת ליושנה.
מה זאת אומרת?
פשוט עממיות, גאונות. הוא דיבר על תרבות מחלוקת, פתח דיבר על צרת הבת. בית הלל חושבים שזה מצווה, בית שמאי אומרים שזה קרת, ובכל זאת הם נישאו זה עם זה. דיבר על תרבות של מחלוקת בהיסטוריה, גילה אינטליגנציה מדהימה, גם כללית. ומצד שני, בכזה נועם ירד אל העם ודיבר בגובה העיניים, בפשטות, בשנינות. אפילו הנגיעות הפוליטיות, שום יועץ תקשורת לא יכל לתת לו עצה, שהוא ידבר טוב יותר.
אז, פשוט... אז אני מניח ש, שבחירת הנושא היא לא מקרית, בעיקר אם הוא מדבר על הנושא של המחלוקת, ובית שמאי ובית הלל, אז מה זאת אומרת, כשאתה אומר הנגיעות הפוליטיות, איך הוא התייחס אליהן? בכלל, איך הוא מתייחס בכלל לקרע שנוצר, ונוצר פה קרע, אי אפשר להתעלם מזה קרע
ש... הוא אמר שלא היה ברירה, הוא דיבר על זה בנימה שהוא לא רצה בשום אופן לפרק את ש"ס, הוא מדבר על זה כל הזמן שהוא רוצה לראות בהצלחת ש"ס. אגב, אלי ישי עצמו מדבר על זה, לא רוצה לראות את ש"ס. ש"ס זה נכס של מרן, הוא לא במקום הזה של לפגוע בש"ס. הוא במקום של... הוא אמר את זה בשנינות מאוד מאוד מושחזת, הרב מזוז אמר, רצינו בכל זאת, התחננתי לרב בעדני, בוא נבנה את זה בצורה כזו שיהיה אחד ימין, אחד שמאל, אחד ימין, אחד שמאל. אם תרצו, אפילו הראשון יהיה שמאל. למרות שכתוב ימין השם רוממה. אבל בסוף השאירו, הם התעקשו על הכל שמאל. אז אנחנו יכולים להפקיר את ארץ ישראל. זה עדין, זה מושחז, זה שנון, יש בזה הכל.
כן, את אומר שאלי ישי עצמו מאחל אולי טוב פומבית לש"ס, ועדיין המעשים הם יותר חזקים מהדיבורים.
תן לי מעשה אחד שאתה חושב שהוא עשה אקט של פגיעה,
עצם הקמת המפלגה, שפגעת בש"ס וזה אין ספק.
קודמו, איים בהקמת מפלגה על מרן.
ולא עשה זאת.
למה לא עשה זאת?
לא הקים מפלגה אחרת.
אז בוא נחכה ונראה למה הוא לא הקים. כי ישיבו אותו. למה ישיבו אותו? כי הוא מיומיים, אבל אני לא רוצה לרדת לה. אני לא רוצה לרדת לפרשנות הזו, כי אני חושב שעכשיו זה זמן של בחירות, וצריך לחזק את המחנה החרדי. ואלי ישי נמצא במקום של חיזוק העולם החרדי. אלי ישי, הוא לא יקושש. הוא יביא באופן אמיתי קולות שהיו הולכים למחוזות אחרים לגמרי.
תראה, מספרית, אם הוא יצליח לעבור את אחוז החסימה וש"ס לא ייפלו, תיאורטית, בתיאוריה יכול להיות שבאמת בסופו של יום יגיעו יותר מנדטים לציבור החרדי, ואם זה יקרה, אז אין ספק שזה יהיה דבר טוב. השאלה היא, האם זה שווה את כל המחלוקות, את כל הדיבורים הבעייתיים שנוצרים, ואין מה לעשות, נוצרים בעקבות המחלוקת הזו והפילוג הזה. האם זה שווה את השיח על הרבנים, על גדולי ישראל?
לא, בוא, תראה, אם אנחנו, אני אומר לך בכנות, אני כואב מאוד את ההשתלחות של כל מיני לבלרים ופרשנים ברבנים, ואני חושב שזה דבר שהוא לא במקומו, וזה רע מאוד, אבל את דאבוננו הגדול, התרבות הפוליטית החרדית הוכיחה שיהדות התורה ביזתה והשפילה במשך שנים את הרב יעקב מזרחי על מקום של שברי רוטציה, ולא הבינה שליהדות ספרד מגיע מקום. מאוחר יותר הוקם ארגון בני תורה, שאחד הבכירים בו היה חבר כנסת גפני, הגיע ליהדות התורה דאז, אגודת ישראל דאז, ורצו מקום לבני התורה כדי שיבטאו את כולם, והיו צריכים לפוצץ את הבית על מנת לבנותו מחדש. אין שום תרבות של הבנה בפוליטיקה החרדית לפרק מספר גופים שהיו משמעותיים מאוד בעת הבחירות הפנימיות לפני 30 שנה, ולאפשר ולאתגר את הפוליטיקה החרדית ואת הציבור החרדי למקום גדול. זה נכון שגם משיגים לכך גיבוי מגדולי הדור שפוחדים אולי מפירוק הבית. ייתכן. אני לא רוצה להיכנס בכלל לסוגיה הזו ולחוות עליה דעה. אבל עד שאתה לא מרסק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש התייחסות לעניין הזה, שעד שהגרעין לא נרכב באדמה ומאבד את כל החיות ונשאר בו רק קוסטה דה חיותה, רק שבריר של חיות, הוא לא יכול לצמוח מחדש. כנראה שללא משבר קודם, אין לנו משבר של הולדה.
אתם משתמשים באמת...
והיא בשבטה על משבר, כמובן.
משתמשים אנשי אלי ישי באמת בדוגמה של ג' שכמה מחלוקות היו שם וכמה מאבקים, והנה בסוף הם הצליחו ללכת ביחד, למרות שעדיין יש מחלוקות, ועדיין אני חושב שהסיטואציה היא בעייתית גם בתוך ג', אז השאלה אם זו דוגמה נכונה להשתמש בה.
אני לא יודע אם זו דוגמה נכונה, אבל דוגמה של לרסק את הכל ולאבד אנשים מתוסכלים ואנשים שלא יכולים להזדהות. תראה, אני למשל באופן אישי לא יכול להצביע עבור יהדות התורה, כי ביהדות התורה מכהן חק מסוים שפעל נגדי בדרכים של מסירה ובדרכים נפשרות. אני לא רוצה לגעת בנושא האישי, לא יכול, אני וילדיי לא יכולים להצביע למפלגה הזו ששנים רבות היינו נאמניה, לא סתם נאמניה, התאבדנו עליה.
השאלה היא מהפרט אפשר ללמוד על הכלל במקרה הזה, כי יש הרבה מאוד מקרים שבהם אנשים באופן אישי אולי נפגעים, אבל זה לא יכול להוריד מהיכולת והפעילות של מפלגה שפועלת למען כלל הציבור.
אני מסכים עם העניין הזה לחלוטין, ואני חושב, ואני אומר את זה ערב בחירות, אני אומר את זה קלה ונחרצה, החקים של יהדות התורה וגם חקים מסוימים בשס, הם החקים היעילים ביותר בכנסת, המרשימים ביותר. אני, אם הייתי צריך להצביע היום עבור חבר הכנסת גפני, אין מישהו שמייצג אותי יותר טוב, למרות שאני חסיד. אני גאה בו, אני רואה איך הוא מתבטא, אני טוב לי איתו, אני לא רואה איך הוא התנהג, איך הוא התנהג עכשיו ובגד באלי ישי. לא יפה, לא נאה, לא מכובד, לא תורני, לא ערכי, לא מוסרי, אבל עדיין הוא איש שמייצג אותי נאמנה.
מה זאת אומרת בגד באלי ישי? באופן
הביטוי, במכובדות, בעבודה. כל מיני התבטויות שהיו באיזה כנס שהוא נסחף למפלגת הדגל, דרי גפני ליצמן, והכתירו שם כבר את דרי כשר אוצר.
טוב, זה לא רע, אולי כבר מחלק להם תקציבים. בסדר, אבל אתה לוקח איזשהו כנס, אתה לוקח כנס פנימי קטן, שאם אינני טועה התרחש איפשהו בצפון, נכון שעברו לה דברים בשידור.
זה מגמה שמצביעה על הכל. זה מגמה שמצביעה,
זו פוליטיקה.
יהדות התורה יכלה לגרוף קולות חילוניים של אנשים שמעריצים את הפעילות הפרלמנטרית של אנשיה. הם הכי חברתיים בכנסת.
אז איפה הטעות שלהם?
הם מצוינים. ההתנהלות, הביחד, אמר פעם מישהו חכם, העם היהודי הרי כל כך, כל יהודי הוא כל כך חכם. למה העם היהודי הזה, עם חכם ולא נבון, ולעומת זאת הגרמנים, כל יקש דבר איתו, כל גרמני שדבר איתו, תמצא שהוא עדות, אידיוט מושלם. וכעם הם נתפסים כעם חכם. זו המציאות. מציאות היא שהפריטים הם מצוינים, הביחד מאוס. על הרבה מאוד אנשים, בגלל שהביחד מקולקל. לי אין שום בעיה, כחסיד מובהק, כמישהו שנמצא בתוך מערכת חסידית, שיעקב אשר ייצג אותי. אין לי שום בעיה עם זה. ולמרות שאני לא חסיד בלז, אני חסיד של בלז, אבל לא חסיד בלז, ישראל אייכלר יכול לייצג אותי. הביחד הזה, תראה איזה התארגנות למערכת בחירות, תראה איזה, יכלו לקחת את כספי הבחירות ולנצל אותם להסברה אמיתית של יהדות, אז מחלקים את זה ביחד בשביל לא רוצה לומר איך מאורת החלוקת הממון גם של אפילו שתקציב בחירות.
למה לא תגיד?
הביחד רע.
איך מחולק תקציב הבחירות? בלי להיכנס לשמות של מפלגות ספציפיות?
מחלקים את זה באופן שוויוני בין המתמודדים, כל אחד זה מחזק את העיתון שלו שמת ליפול, השלישי יש לו איזה מטרות אחרות לחזות איזה חובות מהעבר. היות וראיתי, צפיתי מקרוב בכל המהלכים האלה, ראיתי איך זה עובד, וראיתי לא טוב, לא ראוי. בוא, לא זו הנקודה, אני חושב שדווקא הבשורת הביחד, היו שנתיים קשות מאוד ליהדות החרדית.
אתה יודע, כשמישהו פעם אמר ביקורת מאוד מאוד גדולה על החינוך החרדי, טענתי, ואני חושב שבצדק, שזה שיש ביקורת וצריכה להיות ביקורת זה נכון, עדיין זה החינוך הכי טוב. אז יכול להיות שגם אותו דבר אפשר לומר גם על ההתנהלות של המפלגות החרדיות, יכול להיות שיש באמת הרבה מה לתקן, ומדובר בסופו של דבר בבני אדם, וכל אחד לא יכול לנטרל לגמרי את האינטרסים שיש לו, ועדיין השאלה, האם אפשר לומר את זה גם על המפלגות החרדיות, שעדיין הן הטובות ביותר?
חד משמעית, המפלגות החרדיות הן הטובות ביותר, ואני רוצה לראות בהצלחת כולם, גם אם אני עובד היום עבור ביחד, ביחד יש מסר,
יחד או ביחד? אתה צריך לדקדק בניואנסים אם אתה
עובד. יחד, יחד, כולם קדושה יש על אישו.
אוקיי.
יחד, המטרה שלה זה לחבר ציבורים נוספים שהם קרובים אלינו, גם אם לא לגמרי שלמים בדעותינו. יש גם פער גדול בהרבה תפיסות עולם בין חסידים לליטאים, בין חסידי סרט ויז'ניץ שאני בא מקרבם לבין חסידים אחרים, ועדיין יכולים ללכת למשימות ביחד. אצל הרשב"י יכולים להיות ביחד, באומן יכולים להיות ביחד, בבתי הכנסת יכולים להיות ביחד, בשיעור של רב זיכרמן בכותל יכולים להיות ביחד, גם כיפות סרוגות, אנשים חרדלים ששומרי תורה המצוות שהולכים ומתקרבים אל המחנה שלנו, וגם אנשים אצלנו שהם נאמני ארץ ישראל יכולים ללכת יחד. הרעיון הוא שאם היה כוח לאחד את כל הכוחות האלה, ולא היה את המחסום הזה לעשות שידוך עם פרנקים למשל, כן? לעשות שידוך פוליטי. המחסום הזה הוא גם בפני שידוך פוליטי, והיו מתחדים מחנה אחד גדול. כל המחקרים, כל הסקרים שנעשים כבר מספר מערכות בחירות מוכיחות שהמחנה הזה בין 32 ל-40 מנדטים יכול להביא. אז שחלקו את הפקירו את הזירה לבנט, הוא קנה חברה בפירוק והצליח איתה מאוד, דפקו אותו עכשיו באקזיט, אבל בסך הכל אותו מהלך יכלו לעשות אותו כמהלך פנים חרדי של, אני קראתי לזה בזמנו בוסם, ברית שומרי מצוות.
כן, אבל מצד שני מצוות, יש את הטענה שאומרת שברגע שאתה מאחד אתה דווקא עלול לאבד קולות, קולות של מסורתיים, קולות אולי של חילונים.
זה טענה דלוחה, היא גם לקוחה מעולם השידוכים. שיהיה קשה לעשות שידוכים עם הילדים הבאים אם אתה תשתדך עם ספרדי בתווך. תעזוב, זה הכל, יש מחקרים שנעשו על העניין הזה. יש
אז
מקומות,
בעצם אתה אומר, מה, זה בגלל תפיסה גזענית, או שזה גזענות לשני הכיוונים? כי גם הספרדים אולי לא יסכימו להשתדך פוליטית עם האשכנזים.
אם אתה יש לך אוזן חדה ויש לך אריאל, תקשיב להתבטאויות הראשוניות של אנשי יהדות הטרור, שהיו בני ברית מוחלטים עם אלי ישי, באיזה אופי מתנסה הם דיברו עליו, תראה לבלרים חרדיים באיזה אופן הם מרשים לעצמם בליצנות, לכתוב על הרב מזוז,
איש ענק. אז אני רוצה באמת,
זה מקום של התנצרות.
אני רוצה באמת בזהירות,
בזהירות
רבה מאוד, ונדגיש ונאמר, אנחנו חלילה לא מדברים על הרבנים עצמם, ואין ספק שמה שהם אומרים קדוש הוא. אבל אני כן רוצה לדבר על העסקנים שמקיפים אותם. והשאלה היא עד כמה, מה שבאמת אומרים הרבנים, זה מה שאנחנו מקבלים, אנחנו הציבור, או שהמתווכים שהם אותם עסקנים שבאים ונכנסים אל אותם רבנים, הם אלה שאומרים מה שהם רוצים מתוך מה שאומרים להם הרבנים. עד כמה יש את החסם הזה שאנחנו לא באמת יודעים מה דעתם האמיתית של גדולי ישראל? אני גם רוצה לחדד את זה. אני רוצה לחדד את זה. האם אלי ישי לא בחר ברב מזוז כדי שהוא יוכל להשתמש בדמותו ובשמו?
תראה איך השאלה הזו כל כך פשוטה, כלפי אלי ישי מול הרב מזוז, שהוא שנים איתו בקשר, והיא לא כל כך...
לא שמענו את זה שהוא שנים איתו בקשר.
למה אתה לא שואל אותי את אותה שאלה כלפי מינוי מועצת חכמי התורה?
שמה?
אני לא מביע דעה.
שמי ממנה אותם? שמה?
לפני שנים הנחיתי את הרב שלום כהן במחילות הכותל. ביקשו ממני להדריך אותו. יש לי רספקט עצום כלפיו.
נו, עדיין, השאלה נשאלת, השאלה נשאלת היא על כולם, היא עלינו הציבור החרדי והעסקנים החרדיים, האם הציבור החרדי לא מאבד אמון באמירות שנאמרות בשם, כביכול בשם הרבנים, כי הוא לא יודע האם זה באמת אמירה של הרבנים עצמם או לא?
אז תשובתי מתחלקת לשתיים. החלק הראשון, האם יש פגיעה במרכיב של אמונת חכמים, בצערי כן. וחכמים בעבר כבר קבעו חז"ל, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. מה זה עניין של נמלכים בציבור?
רגע, אמרת לא, כן, סליחה, אני חושב, אין או כן, או יש?
אני אומר, יש פגיעה, אבל אני רוצה לומר משהו שהוא נוגע באופן אמיתי לקדושת העניין הזה של אמונת חכמים. מי שמרשה לעצמו לומר שיש מקורבים והדעות שאנחנו מקבלים הן לא מדויקות והן מוטות, הוא פוגע באמונת חכמים. ולכן התשובה שלי בעניין הזה, גם כלפי המשרתים, היה לי סבא חכם שאמר פעם לאחד המשמשים של האדמורים, אני מתפלל עליך כל יום ואתה לא מכניס אותי מחוץ לתור. אז שאל אותו, איפה אתה מתפלל עליי כל יום? אמר, תכניס אותי מחוץ לתור ואני אומר לך. הוא הכניס אותו מחוץ לתור, כשהוא יצא הוא שאל אותו, אז איפה אתה מתפלל עליי? אז הוא אמר, ביהי רצון שלפני תהילים, מדובר על כל החוכים והקוצים הסובבים את השנה העליונה, ובכל יום שאני אומר את זה אני מתכוון אך ורק עליך. יש את החוכים והקוצים, אבל להעמיס את דעת התורה המוחלטת על הטיות שהחוכים והקוצים, זה מאוד קל בעולם פתוח כמו היום.
זאת אומרת, אנחנו צריכים, אתה אומר, לקבל את הדברים גם כשהם מגיעים מפי העסקנים ולהבין...
באופן מוחלט, ללא שום חוכמה, ללא שום התחכמות, להפך, את העניין הזה יש לחזק. האנשים האלה חייבים לקבל אותם באופן מוחלט. ואין, זה העוגן שלנו היום להצלה. מי שלא שומע לדעת תורה ומי שלא הולך בתלם בעניין הזה, אוי לא, הוא מהר מאוד נפלט מתוך, מתענני הכבוד פולטים אותו.
טוב,
לא זו הנקודה. הנקודה היא, כן. אסור על העניין הזה לדבר גם לא על המשרתים ויוצאי המשרתים. אוקיי. זה לא נכון.
אז הנה, אז לפחות הבהרנו נקודה חשובה מאוד, שבסופו של דבר היא כנראה הכי עקרונית בכל ההתנהלות האחרונה.
וזה היה אחד הדברים שהוא אמר במתיקות מופלאה אתמול. אני ממש אתמול הרגשתי את הרב עובדיה יושב מולי, את המתיקות הזו הדרשנית הספרדית שחבל שהיא תלך מהעולם, יש בה כזה כוח מחולל, היא מגיעה כל כך ממש לליבה של 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 בני אנוש, היא נוגעת.
טוב, שנזכה באמת לראות אחדות, ושרק טוב יצא ליהדות מכל המהלכים האלה.
אני רוצה לומר לך שהתוצאה הסופית להערכתי מכל העניין הזה, שבסוף כולם יברכו את אלי ישי ויגידו שהמהלך שלו היה מהלך שתרם ליחד החרדי בעזרת השם.
כולנו נשמח אם זה מה שיקרה. דודי זידר בשלגה, יועץ האסטרטגי, תודה לך על השיחה הזו.
יום טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
טו בשבט ומרכז החסד היהודי במוסקבה הולכים לייצר סוג של סי, שידעית שהוא מנכן מרכז החסד שערי צדק במוסקבה. בוקר טוב.
בוקר טוב, צהריים טובים ממוסקבה.
אני אוהב פירות, גם סלט פירות. השאלה, האם שווה לעשות קפיצה מהירה למוסקבה?
ולא רק בכדי לא להסתבך עם פירות שביעי, שיחים וכו' וכו', אלא כדאי לך.
אתה אומר כבר שווה. אתם מתכוונים להכין סלט פירות של 7 טון?
אכן, כן.
מאיזה פירות אתם הולכים להרכיב את הסלט הזה?
להרכיב סלט באמת משבע טון, ושהסלט ירציק את עצמו ויהיה טוב, ונוכל גם בעיקר להגיע לתחליף, שזה לחלק את זה לאלפי שכנים לכפות באחד. הם צריכים להיות כמובן מבוססים על תפוחים, אגסים, קמנטינות, תפוזים, ומלמעלה, זאת אומרת, יהיה קצת אנסים, אננס.
תנסה טיפה, אנחנו מתקשים, אוקיי, בסדר, שומעים אותך.
כן.
בקיצור, פירות שנשתפכה בהם מוסקבה.
פירות שנשתפכה בהם העולם כולו, אנחנו יודעים שראש השנה לאילנות, ואנחנו נציין את זה באמצעות הפרויקט הייחודי והמרתק הזה של חלוקת פירות לאנשים. והמטרה היא מאוד 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 פשוטה, קודם כל מעבר לנושא הזה של חסד, לעזור לאנשים ולתמוך בהם ולשמח אותם, היא כמובן הכנסת מסורת יהודית, מנהגים יהודיים, באמצעות כל מיני אטרקציות שונות ומעניינות. מדובר באנשים מבוגרים, ישובים מצרים למעלה מ-15 אלפי זקנים וגלמודים, יהודים קשישים, מצרכים וכולי, מתוכם אנחנו רק...
15 אלף אמרת?
שנה. מה זה?
15 אלף קשישים?
15 אלף קשישים.
אוקיי, וכולם, כל ה-15 אלף האלה יקבלו מהערכת טו בשבט שכזו, עם הפירות, מתוך הסלט פירות האדיר הזה?
לא, אז קשה להגיע לכולם כמובן, כל אחד עם הקריטריונים שלו, אנחנו בנויים במערך מאוד מאוד מסודר, של המון טיפולים, והחל מטיפולים סיעודיים, טיפולים רפואיים, מועדונים שונים, חלוקת חבילות, ככה שהכל בנוי לפי קריטריונים. אלה שיקבלו אותם בעיקר, הם אלה שמרותקים למיטות בבתים, שלא יכולים להגיע בכוחות עצמם למרכז שלנו, לא יכולים להגיע להסמכות שלנו, לא יכולים להגיע לאירועים.
אוקיי, שאלה טכנית לסיום, אני מבין שאתם משתמשים, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז שאלה טכנית לסיום, אתה שומע אותי שיהיה?
עכשיו שומע, כן.
זה נכנס לסיר בגודל של, בקוטר של 2 מטרים הדבר הזה?
כן, בנינו סיר מיוחד, בריכה ענקית, שעכשיו ממש מתאים לבנות אותה, וכמובן כשאנחנו עושים פה אירוע, זה לא רק...
טוב, יפה, אבל כמובן שהדבר החשוב ביותר, כמו שאמרת, להכניס את המסורת היהודית גם לאנשים שחיים שם, שיהיה דייט, שמנכ"ל מרכז החסד שערי צדק במוסקבה, בהצלחה, יופי של פעילות, תמשיכו כך, תודה לך, וטו בשבט שמח שיהיה. תודה רבה.
תודה רבה לך, חג שמח לך ולכל המאזינים.
תודה ליאל איבר, שחב אפיקה, תודה למוטי קופפר, שהיה טכנאי, תודה לכם על ההאזנה. נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר, ב-9 בבוקר. עד אז, רק חדשות טובות.